אם זה הגזע הכי...
סתם קיבלנו אותך לבובלים,
ככה, כך שם.
כן.
איפה זה, איפה זה?
איפה זה נמצא? זה נמצא על יד יוצרות לארבע פרשיות. אומרים את זה לפי מנהג אשכנזי, אומרים את זה בשבת הגדול, אחרי מנחה.
מה עם הקורץ? מה עם הקורץ?
מה?
רק חסידים
עושים את זה. כל אשכנזים בעתיקים.
אבל אומרים את זה עד קטע
מסוים,
לא?
כן, כמעט עד הסוף. אבל כן, אנחנו נתחיל.
סדר הגדל לשבת הגדול?
כן.
אז למה זה נקרא שבת הגדול? למה זה לשבת הגדול?
כי בשבת הגדול,
מה זה
נקרא
שבת
הגדול? מה? בסידור שלי, אם זה יש לך מקור הברכה, זה 533.
533. כך, עבדים נהיים. למה זה לשבת הגדול?
המנהג האשכנזי לומר בשבת הגדול, הגדה של פסח.
אה, באמת? ולא רק לפסח?
לא, כן.
או שלא בפסח?
לא, בפסח ודאי אומרים את זה.
והסיפורים הכפולים זה 4-2-1.
כן. האמת היא שאין לנו פה הלחמניה. אתה לא רוצה?
אבל רוצה שנביא לו לחמניה, בני, תביא את זה?
לא, לא, לא.
קרקים, זה טוב, אה?
אני אומר לך גם שהכל נהיה בדבר.
אמן.
נתחיל פה. צריך כן להתחיל מהעבדים האלו, מהלחמניה. אני יודע.
אגדה עם פירוש משהו?
מה משלת החיבור הזה בעצם? מה הרעיון של החיבור?
אגדה של פסח היא חיבור שחיברו אותו... אתה יודע מה, סמי, בתוך החדר שלי יש שקית, תביא את השקית לפה. יש שם אגדה של פסח. התורה ציוותה את עם ישראל בליל פסח לספר לקראת מצרים. ויש במשנה במסכת פסחים כמה וכמה הלכות שקשורות לאיך מספרים יציאת מצרים. כמה הלכות נמצאות במשנה וכמה הלכות נמצאות במחילתא שקשורות לסיפור יציאת מצרים. ותקנו לנו רבותינו, לא ידוע מי חיבר את הטקסט הזה.
זה
רבי
אליעזר,
זה לא? לא, אולי לא רבי אליעזר. זה נעשה מאוחר, אחרי החורבן זה נעשה.
מתי זה חורבן?
אחרי החורבן כנראה יותר מאוחר מתקופת התנאים. אחרי תקופה אתם, זה ליקוד שדיבר לך
היום.
מה?
לפני זה מה היו עושים?
אולי אין לנו שכות אחרות.
רק אסנאי שאתה לחבר, זה הכל כאילו דרשות, זה הכל דברים
סדר. נכון, מישהו סידר, אסף את הסדר. אסף את הסדר וגיבש איזשהו מבנה, או לשון הרמב״ם, זה סדר הגדה של פסח שנוהגים בכל ישראל בזמן הגלות. כן? אני אתחיל בקטע הראשון שבטח יודעים אותו בעל פה, הלך מעני ידי, אכלו אבטנה בארד המצרים. אנחנו מתחילים את הסדר הזה, את הלילה הזה, בהכרזה שהלחם הזה שאנחנו אוכלים, הלילה שאוכלים לאכול מצה עוד מעט, הלחם הזה שנמצא לפנינו, ידי אכלו אבטנה בארד המצרים. על זה נהיה פולמוס גדול, כי יש מי שפירש, הרשב"ם בראשו, פירש שמכאן מוכח שעם ישראל במצרים היו אוכלים מצות. והוא ניסה להגיד למה, כנראה שזה אוכל ממלא ומסביע, ולכן נותנים לעבדים לאכול, לאכול מצה, כדי שלא יצטרכו לאכול הרבה. נראה לי קצת, איך אני אקרא לזה, זה רענות רחוקים, ש... מה?
מסביע? הוא פחות מסביע מלחם.
מה פחות? לא יודע. תראה, זה פחות מטריד אותי, השאלות הטכניות האלה. לא נראה לי כל הרעיון שהמצה מופיעה במצרים, בפורש כתוב בתורה שהמצה מופיעה כי יאכלו אותה בליל פסח. אז יותר סביר להניח שזה הכוונה. הלחמניה זה לחם עוני, לחם עוני זה לחם דל, שאכלו אותו אבותינו בארד המצרים, ביציאת מצרים, בלילה הזה. נראה לי כך יותר מסתבר, כך יותר פשוט. למה זה נקרא לחם עוני? זאת אומרת, אני יודע למה זה קרה לכם עונה, כי זה לחם דל, בלי תפיחה, בלי תבלינים, בלי טעמים נוספים וכו'. אבל מה הסיבה שמדגישים את הלחם עונה שפה? אני חושב, הסיבה הראשונה היא כי לחם עונה הוא לחם שמספר סיפור. כיוון שבדרך כלל אנשים לא אוכלים לחם עונה. אז כשאדם אוכל לחם עונה זה לחם שיש לו מסר. אז הלחמן ידי אכלו אבטנה בארד המצרים, וזה בעצם הסעודה שאנחנו עושים לכבוד ליל פסח, לכבוד הלילה הגדול הזה, שהוא ליל יציאת מצרים. וכיוון שהסעודה הזאת היא לא סעודה פרטית שלי, או סעודה פרטית של מישהו אחר, לכן כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. זאת אומרת, בעצם העובדה שהיא סעודה כלל ישראלית. השעתה אחה, השנה אנחנו עדיין נמצאים כאן בחוץ לארץ, לשנה הבאה, בארד ישראל, שנה הבאה, בזאת השם, הגאולה של יציאת מצרים מכריזה גם על זה שאנחנו עתידים להיגאל.
זה לא טקסט כזה, יש? כל שנה אומרים את
המחדל,
ואתה אומר כזה,
נו
יאללה,
בחירה,
כאמרנו זה גם
שנה
שעברה.
אתה רואה שמאז השתננו והשתנו כמה דברים.
שמה קרה?
לא יודע, משנה שעברה, במשך הדורות שעברו את זה, השתנו כמה וכמה דברים. היום חלק גדול מעם ישראל נמצא בארץ ישראל, וחלק גדול מעם ישראל הם לא עבדים.
אז אם פעם
שאלה,
אז
למה
לא רלוונטי?
מה זה חלק
גדול? אין עבדים. להתחשב בזה ש... לא, עבדים פה לא הכוונה עבדים במובן המילולי. עבדים הכוונה הם משועבדים בארצות אחרות. היום כמעט אין אף יהודי משועבד. עד לפני 30 שנה חוזים גבוהים עוד שנה עבדים משועבדים.
יש כמה אנשים בתימן, בסוריה, יש...
יש בודדים, כן. נסכים איתך. זה הרבה מספרים קטנים מאוד. עד לפני 30 שנה היה מיליונים של יהודים שהיו כבולים בארצות מסוימות ולא יכלו לצאת משם. במשך 1,800-1,900 שנים חלקים גדולים של העם היהודי היו משועבדים בהרבה מאוד מובנים. אז הנה אתה רואה, אמרנו את זה הרבה פעמים, בסוף זה נהיה לאט לאט.
למה זה קשור?
אני חושב שהרעיון של ליל פסח הוא שהגאולה שנגענו במצרים היא לא רק גאולה לשעתה, אלא היא מבטאת קו אופי ביחס של הקדוש ברוך הוא אלינו. אנחנו נגיע בהמשך הגדה למכרזה הכי משמעותית, שבכל דור ודור עומדים עלינו חלותינו, והקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם.
זה גאולה, זה גאולה. זה אדם הרדוף, המסכן ביותר שקיים.
אמת, שיש פה שילוב של שני צדדים, אני לא יודע המסכן ביותר שקיים, זה אני לא יודע, אבל ואי שעמדה לאבותינו ולנו. ואי שעמדה לאבותינו ולנו, שהקיום של עם ישראל הוא קיום שמושתת על הבטחה אלוקית. הוא לא קיום שמבוסס על מציאות טבעית, זה המציאות של עם ישראל. זה מה שהתכוון. יש לזה, לכל דבר יש את המעלות החסרונות שלו. אין ספק שלחיות בארץ הגשם זה פחות טוב מארץ הנערות. התורה אומרת שארץ ישראל היא לא דומה למצרים. מצרים היא ארץ הנערות וארץ ישראל היא ארץ הגשם. מה זה אומר? שבארץ הנערות אין לך בעיה של מים. כדי ששם יהיה בצורת, צריך בצורת 50 שנה אולי, לא יודע כמה. ואילו בארץ הגשם, כל שנה אתה מחדש בספק אם יהיה מספיק גשם או לא מספיק גשם, וכולנו מכירים את הדבר הזה, היום זה פחות קריטי, כי אנחנו מקבלים, יש לנו הרבה מקורות אחרים למים, אבל באופן עקרוני, זה אומר שהחיים בארץ ישראל, ארץ אשר השם לוקחה, אשר עיני השם לוקחה, בארץ מראשית שנה ועד אחרית שנה. זאת אומרת, באמת, העיקרון של הקיום היהודי, הוא קיום יהודי לקיום שתלוי בהשפעה אלוקית תמידית. כל פני, ודאי מיום שיצרנו לגלות, זה יציאת מצרים משלנו בסיס לגאולה עתידה. עכשיו, יש סדר, הלילה הזה, אולי שצורת הסיפור, ככה חז"ל דרשו מהפסוקים בתורה, שצורת הסיפור של יציאת מצרים צריכה להיות על ידי שאלה ותשובה. ובאופן עקרוני, מחכים שילד ישאל את השאלה, וכדאי לעשות ליצור הרבה מאוד מאמצים עושים כדי שהילדים ישאלו שאלות.
מה שעבר זכיתי?
מה?
זה לא קורה היום.
לא, שנה שעבר לא זכיתי.
לי זה קורה כמעט כל שנה.
שנים גם, ואף פעם אף אחד לא שאל.
לי זה קורה.
הרב, שנה שעבר גיסתי לקחת הקערה.
לי זה קורה כל הזמן.
גיסתי לקחת הקערה ובא ללכת, והבן שלי הקטן קרק, רגע, אבל לא אכלנו עוד. מה זה?
יפה. לא, אתה צודק שאחת הבעיות הגדולות זה שאני חושב שצריך לדעת את זה. האגדה אומרת את זה בפורש עוד מעט. שאין נוסח להגדה של פסח. הגדה של פסח צריכה להיות רק בפני האומר כדי לשמש לו לרקע. לא אומרים הגדה של פסח בליל פסח, ואין נוסח להגדה של פסח. הגדה אומרת את זה במפורש.
איפה אמרת את זה?
כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. תסתכל איזה ילד יש לך, ולפי זה תספר. לא ייתכן שיש נוסח קבוע.
מה, כדי רגע לטקסט? זה לא מתאים. אפילו שהם הולכים לפי ארבעה בנים,
זה לא היה...
יש פה טקסט.
מה?
אפילו שאם היו הולכים לפי לפי מה שהוא אומר, איך
יתכנס
לכל אחד, זה לא היה
טוב. לא יודע, זה כבר שהיה מספר 2, אתה שואל למה, אבל מה שברור בנוסח הזה, שהסדר הוא לא סדר של נוסח של הגדה שצריכים לומר אותו. רק זה נכון שהרבה מאוד אנשים, אין להם כל כך יכולת להתמודד עם המגמה לספר ביציאת מצרים, ולכן טוב שעשו להם נוסח של הגדה שהם יכולים להשתמש בו. אבל באופן עקרוני, בעל ההגדה כותב, אני צודק הרב לנג. נראה לי שמי שאומר את הסיפור, מי שעמד הסיפור ככה יוצא בדוחה כדי חובתו. ככה אני רואה את זה. מי שאומר את האגדה כמו שהיא כתובה יוצא בדוחה כדי חובתו. כי הרעיון זה לספר, הוא לספר לבני השולחן, מי שיושב על השולחן. אני לא אמרתי שהנוסח הוא לא טוב, אבל השיחה, אי אפשר להיות, לא יכול להיות נוסח של שיחה. העובדה שאף אחד לא שואל שאלות, כמו שבני מצייר, היא בגלל שיש נוסח. אף אחד לא חושב שהוא צריך לשאול שאלות. אני בספר מצוות מצרים כל שנה, וכל שנה הילדים שלי והאורחים שואלים שאלות.
שאלות שכתוב למטה באגדה.
לא, מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום?
איזה
שאלות אנשים שואלים? שואלים שאלות למה ירדנו למצרים למשל, שאלו אותי שאלה שלפני שנתיים, שאלו את השאלה הזאת, למשל, זו שאלה, זו דוגמה של שאלה אחת, יש שאלות של ילדים, אני לא אומר, זה תלוי לפי הגיל, לכן אתה לא יכול לקבוע נוסח מדויק. הנוסח שמופיע פה של השאלות של מה נשתנה, הוא נוסח כללי, שבא להיות איזשהו מסגרת של סדר כללי. בגמרא אומרת שאם הילד שאל שאלה אחרת, פטרתן לי לומר מה נשתנה.
מה נשתנה?
מה?
רק דווקא ממה נשתנה?
לא, צריך לענות לשאלה. אבל קודם כל השאלות, הרבה שאלות שאלו אותנו, למה שלושה ימים? למה משה רבינו משקר את פרעה ואומר שהוא הולכים לצאת לשלושה ימים? זה שאלות על האופן של יציאת מצרים?
אבל מישהו שאל למה ירדנו למצרים, לא יודע את התשובה.
לא, אני לא יודע את התשובה.
אתה יודע את התשובה?
כן,
אתה יודע? מה אתה יודע?
מה השאלה היה רע?
הבטחה,
זה שאלות על ירדנו למצרים.
לא, זו שאלה איך ירדנו למצרים. למה הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו למצרים? שאלה עצומה, ויותר מזה.
זה בטוח לא לצאת בלי חובה. למה הוא כתב חכם?
לא. לא לשאלה על האגדה, אני שואל, לשאלה שאלה על יציאת מצרים.
אבל על האגדה זה בטוח לא
לצאת. לפעמים זה גם יכול להיות רקע. רקע לשאלה, למה התורה כותבת ככה, למה התורה שמה ככה, לא יודע, יש גם שאלות.
איך ולמה זה שתי שאלות שונות לגמרי?
נכון, איך יצאנו, איך ירדנו למצרים, אם שלא יודע, אז...
אם נסענו על ארבע על ארבע, או טסנו...
לא, איך ירדנו לארץ מצרים, מי שלא יודע, אולי זה שאלה, אבל גם לא נראה לי כוח קשור לנושא, אבל איזה טעם יש לדבר על יציאת מצרים ולא לשאול למה ירדנו, זו שאלה טובה.
מה, שאומר לאברהם
שכן גרירה... מה נשתנה, על כל פנים, בא להגדה מציג ארבע שאלות. במקור היה נוסח קצת שונה לבא נשתנה. אנחנו הורדנו את השאלה, אחת השאלות בגלל שאין לנו קורבן פסח. אז הנוסח לפנינו הוא זה, שבכל היותנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה זה כולו מצה. שבכל היותנו אוכלים שאר ירקות, הלילה זה ברור, השאלה הזאת היא קצת קשה לנו להבנה. בגלל שגם בלילה הזה אנחנו לא אוכלים ברור רק רגע אחד בכל הלילה, אנחנו גם אוכלים שער ירקות. מה, בסעודה לא אוכלים שער ירקות, אוכלים קרפס, אוכלים הרבה ירקות.
לא,
גם
כל השנה
אני
אוכל ברור, חסה,
זה
מותיים.
כל השנה לא אוכלים ברור?
חסה, כן,
אבל
את האשכנזים השנקרא, אני לא אוכלים
ברור. זה אגדה היא עכשיו רק לאשכנזים?
לדעתי, אני לא ארחיב עכשיו בדבר הזה, אני יש לי בעיה קשה עם הברור אחרי
לכן,
אבל לא, תערובת וסלק, שבכל הילות אין לנו מטבילים.
אז מה הרב יענה לילד שישאל אותו למה כתוב מרור, אנחנו אוכלים עוד שער ירקות הלילה, מה תענה?
אני אענה לו, שיש מנהג קדום שהיה בזמן המשנה, והנוסח הזה בנוי לפי המנהג הזה, שהיו אוכלים בליל פסח רק מרור.
היה מנהג כזה?
זה כתוב במשנה.
זה התשובה?
כן?
למה לערוב את השמחה עם
מרור? המרור הוא דבר טעים.
אבל זה רק זכר.
המרור הוא דבר טעים.
המרור הוא טעים? לא, אבל הוא לא אמור להיות טעים.
הוא אמור להיות טעים. התורה ציוותה לאכול, כך כתוב באורחיים הקודש. התורה ציוותה, בכל סעודה חגיגית אוכלים בשר עם לחם וירקות. זה מנה רגילה
שאוכלים. ירק חד.
אומרת התורה, בליל פסח אל תאכל לחם רגיל, תאכל לחם מיוחד, שמזכיר לך משהו, אל תאכל סתם בשר, אלא תאכל קורבן פסח שיש לו משמעות ומסר שקשור ללילה, ואל תאכל סתם ירק, תבחר ירק שיש בו גוון מריר כדי להזכיר לך משהו.
כן, אבל מריר זה לא טעים, חסה לבד.
אף אחד לא אוכל חסה לבד.
אף אחד לא
אוכל
חסה
לבד. לא, זה המצווה של התורה, המצווה של התורה לאכול סנדוויץ' או אשתנורה. זה מצא, ששמים פנים בשר צלוי עם חסה.
שווארמה.
מה? על מצות וברורים יאכלו. אין מצווה, התורה לא כתוב לאכול מצווה לאכול מרור. המצווה לאכול, אנחנו היום, אין לנו קורבן פסח, ולכן נתפרדה החבילה. כמה סיבות. אבל התורה ציוותה לאכול בליל פסח, אומר אור חיים הקדוש יותר מזה, הטעם העיקרי שהתורה ציוותה לאכול מרור בליל פסח, הוא אומר, דרך חירות, שדרך אוכלי בשר שמן, לאכול איתו ירק חד. רק עם פיקנטי. נכון, זה עיקר הטעם של מרור. לא, כי גם רוצים דבר שמזכיר את המרור. אתה יודע, עושים את זה גמל, שיזכיר משהו.
אז למה הם אוכלים מרור לבד? זה מגיל.
בסדר, אנחנו יש לנו בעיה, שאיננו קורבן פסח. בחילה של המרור שלנו היא רק זכר. אבל...
תפיק אותנו
איזה
משהו.
בסדר, שמים חרוסת.
שים איזה...
מרור זה שם של ירק.
שים איזה בשר.
מרור זה סוג של ירק, אבל מרור צריך לדעת שמרור, אין הכוונה שזה מר כלענה. זה כמו שוקולד מריר. שוקולד מריר הוא מר, יש בו גוון מר. זה הכוונה, הוא טוב בעיקר. אבל יש בו גוון מסוים של מרירות, והכוונה מסוים של מרירות, יש לו מסר, יש לו...
התורה אומרת מרור, מצות וברורים, הכוונה.
תסתכל את המרורים שהתורה דיברה עליה, שאנחנו יודעים. חסה זה מרור? המשנה במסכת פסחים מונה את חמש סוגי המרור שהיא מכירה, והמשובח שבהם הוא חסה. חסה זה לשון הגמרא, במשנה כתוב חזרת, אבל חזרת זה חסה.
בגמרא כתוב את המילה חסה?
ודאי. הגמרא אומרת שעדיף לאכול חסה, מרור חזרת על כל המינים, כי קוראים לזה בשפה שלנו, של הגמרא, חסה, וזה סימן שחס רחמן אהלן. שחסה עדיף על כל המרורות.
החסה של ימינו,
אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שזה מריר. יש בזה גוון מר. כמו שוקולד מריר, שוקולד מריר אמור להיות מר.
חלק מהעלים אולי הם מרים, אבל הרוב החסאים
חיים. דרך אגב, אפשר אם רוצים, אני לא חושב
ש... תן את עוד שבוע בשדה, תראה.
עוד יומיים, לא אחרי השבוע.
מה?
עוד יומיים, עוד יום יומיים זה גדל, זה נהיה הרבה יותר מר. בדרך כלל כותפים את זה מוקדם יותר, כדי שזה יהיה מתוק, כי רוצים את זה פחות מר, אבל אפשר... יש גם, דרך אגב, גידול מיוחד לפסח, שזה טיפה יותר מר.
אין עניין בזה,
אבל... אנשים רוצים יותר להרגיש את זה,
אבל... אבל שנייה, חזרת זה חסה? חזרת זה לא...
חזרת שכתוב במשנה, זה חסה.
מי אמר? איך יודעים את
זה? הגמרא אומרת. הגמרא אומרת, מה חזרת? חסה. אה,
מה, זה אלה שאוכלים את הכל כך חריף הזה, ש... הם דומים מזה,
זה... זה תמחה. זה תמחה, לא? זה המין השלישי.
איפה זה בא?
לפי מסורת אשכנזית, בחוץ לארץ תבין שבפסח אין חסה.
לא היה
להם. יש חסה בקיץ, אבל בתקופה הזו של השנה אין שום עלים על פני האדמה, הכל שלג. נדמה לי, צריכים למצוא פתרון. והמין היחידי שהם מצאו אותו, בין החמשת מינים שנקרא, אמרו, זה תמחה. אומר, הפוסקים אומרים שאתה עם חסה.
מה זה תמחה?
תמחה, זה, לפי המסורת האשכנזית, זה מה שנקרא בלשוננו חזרת.
מה זה חזרת? צלק כזה?
לא, חריים.
שורש
החריים. שורש של מה? שורש של צמח ששמו, או חזרת. מה אתם אוכלים בליל פסח?
חסה.
בסדר, בסדר. אז יש כאלה שאוכלים מין אחר, שהוא בעייתי מאוד מבחינה הלכתית, ובשפני הדחק, התירו באשכנז לאכול אותו.
למה הוא בעייתי?
הוא בעייתי בגלל שכתוב, כתוב במשנה, כתוב במשנה שלא יוצאים בשורש שלו, של המינים, רק בעלים. אז יש גם לכן עלים, דרך אגב, הם גם לא היו בתקופה הזו של השנה. ויש עוד כמה סיבות. אני אוכל חסה. דרך אגב, זה לא, אני החלטתי על זה לבד. בבית הוריי היו אוכלים חן, ואני באתי יום אחד, אמרתי שאני רוצה לאכול חסה.
אפשר גם חסה עם
חן וגם חן? לא, לא מטעמים של טעם. טעמים זה נראה לי נכון יותר הלכתית. אמא שלי אמרה לי, למה לא התקבל? אבא שלי אדם, זה אבא שלי אמר לי, אמא שלי, מהיום הזה קונים גם חסה לפסח. אז אמרתי לו, בליל פסח שכדאי, אבא שכדאי שתאכל חסה גם, זה גם עדיף הלכתית. אז הוא אמר לי, אני אעשה מה שאני רוצה ואתה תעשה מה שאתה רוצה. אם אתה מוכן להגיד מה הנימוקים. אתה מוכן לנמק הלכתית מה אתה חושב, אז אתה עושה את זה, אתה...
לא, מה, נמק וזה עבר ככה.
גם וגם.
אם זה בדעות ששורש הוא לא יצא דרך כלל, אז מה יש פה בכלל...
אמרו תירוצים על זה, שזה לא נקרא שורש.
אבל למה בפסח התורה יצרה עניין סביב האוכל? אין את זה בשום אחד, עניין מרכזי...
שוב כללי, באופן כללי האוכל הוא דבר מרכזי בחיים של בני אדם. ויש כמה וכמה 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 מצוות ואיסורים מסביב לאוכל. אבל אני חושב שיש פה משהו מיוחד באמת בליל הסדר, שזה לילה, שבו הלילה המרכזי מבחינת לימוד תורה ו ו ו ו ו ו פגישה של יהודי עם אלוקים, זה ליל הסדר, שבו בצורת המפגש הוא שיושבים בסעודה, לא יושבים בבית המדרש, כמו שאנחנו מכירים, אלא יושבים על שולחן, אבא, אמא, בן ובת, ויושבים ביחד ואוכלים, ובסעודה הזו מדברים על הקדוש ברוך הוא, ועל יציאת מצרים, ועל התורה, ועל עם ישראל.
והאוכל מעורר את
השאלה. והמפגש המשותף הזה, הוא יוצר את החיבור לעם ישראל, למסורת.
בסוכות יש ארבעת ימים.
לא, אתה יודע, לא יקרסו. זה נכון באופן עקרוני שראש השנה ויום כיפור הם חגים שמתקיימים בבית הכנסת בעיקר. סוכות, עיקר הסוכות מתקיים, עיקר מצוות הסוכות מתקיים בסוכה. ובסוכה עיקר מה שעושים זה אוכלים או ישנים. אני לא בשנה ויכול גם להתפלל בסוכה, אבל באופן עקרוני התפילה היא מחוץ לסוכה.
זאת אומרת, לא בתוך האוכל, פתאום להפוך את למה מטבילים, למה אוכלים, למה לא אוכלים.
זה לא הנושא.
למה מסובים?
זה לא הנושא. זה לא הנושא. הנושא הוא יש סעודה. תשים לב לסיטואציה. יש סעודה שיושבים בה כל בני המשפחה, ובמסגרת הלכידות המשפחתית הזו, מעבירים את המסורת. זה הבית מדרש היסודי של היהדות, לנסה לנו. ככה נראה עיקר מצוות תלמוד תורה. לא הולכים, אחר כך בדורות מאוחרים יותר כבר, המצב היה שלא בכל משפחה אפשר היה ללמד תורה. אז הלכו, יצרו חיידר בבית מדרש. במקור, הצורה העיקרית של תלמוד תורה בכל המקומות שהוא נאמר,
והגעת
לבניך, ושיננתם לבניך, ולימדתם אותם את בניכם אחריכם. כל המקומות, זה הצורה הנכונה, שאבא ויושב עם הילדים, ומספר לה את הסיפור, מלמד אותם תורה.
אז למה הגמרא מספרת שאותם תנאים היו יושבים בבית המדרש, עד שבאו אותם ילדים ואמרו
להם? כן, כבר חיו בתקופה כזו, שכבר הבית לא היה מספיק חזק.
כן. פשוטי העם היו... לא ככה
דולה בית
המסורת.
אני חושב ש... כן, הכל פנים. אז זה שאלה שנייה, שאלה שלישית, עניין טיפול שאלה מאוד, מאוד הסתבכנו פה. אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת. מאוד קשה לפרש את זה. הלילה זה שתי פעמים, שבכל אותנו אוכלים בין נשמים ובין נסובים, הלילה זה כל הנוצים. כמובן שהשאלה הזאת פעם לא הייתה שאלה, כי כולם היו אוכלים נסובים כל השנה. וכאן אני נוהג לעשות ככה, אני נוהג לעצור כאן אחרי מה נשתנה, ולהגיד רבותיי, שאלתם אותי ארבע שאלות גדולות. ויש אולי עוד שאלות שאפשר לשאול, בגדול התשובה לכל השאלות האלה היא אחת. שהלילה הזה הוא לילה מיוחד מאוד, ובלילה הזה יש הרבה מאוד הנהגות מיוחדות שאפשר לפרט אותן ולהסביר כל אחת, אבל בגדול הסיבה היא, כי בלילה הזה יצאנו לחירות ממצרים, ונעשינו לעם מיוחד במינו, שהוא עם השם. הלילה הזה הוא יום הולדת של כנסת ישראל. היום הזה נוצר הקשר, הבסיס הראשון של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, וכל מה שיש לנו לכל ההיסטוריה הוא כתוצאה מהלילה הזה, ולא פלא שיש לילה הזה הלכות מיוחדות. ודינים מיוחדים ומנהגים מיוחדים שהזכרתם חלק מהם.
מה, להפיל פעמיים ולא
פעמיים? לא משנה, הפרטים, אתה שואל, אני יכול להסביר לך כל פרט למה. אבל לפני שדברים על הפרטים, כי הפרטים, רוב פרטים לא רואים תייר. אתם שואלים למה הלילה הזה לילה מיוחד? התשובה היא, הלילה הזה קרה בו דבר הכי גדול והכי משמעותי בתולדות האומה היהודית. הלילה הזה נוצר הקשר, כביכול, אם אנחנו רוצים את המשל, אז אם מתן תורה הוא יום חתונתו זה יום מתן תורה, אז הפעם הראשונה שנפגשו החתן והכלה היה בלילה הזה.
מה היה הקשר בין
המצרים? המצרים היה הקשר. לא, לא, היה... המצרים היה סוג של שרידים של משפחה שהיה לה פעם איזה רעיון, לא היה להם כלום. הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, לא היה שום דבר. הם כמעט כאן, גם בסמנים חיצוניים. בלילה הזה נוצרה הברית, והלילה הזה בעת הוא הלילה הכי גדול בשנה.
מה ששם קראתי עם האבות ודיבר איתם כל הזמן, מה זה שונה במהותו מהלילה הזה?
כי האבות לא היו עם. הוא קרא את ברית עם האבות שיקום מזרעם עם.
שאלה של כמות גם?
גם נכון. אבל זה הרבה מעבר לכמות. אבל זה לא רק כמות, זה גם...
ברגע שנהייתה כמות הזאת, אז עצם העובדה שיש כמות הזאת, זה כבר...
בסדר, אבל זה צריך לקרות. צריך לקרות. משל, למה הדבר דומה?
מה צריך
לדמייס ביציאה? היציאה היא ההתגלות הראשונה, הגילוי הראשון של יחס של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שעל בסיס היחס הזה נוצרה אחר כך הברית בהר סיני. והלילה הזה אנחנו עסוקים כל שנה לחדש ולצייר את היחס. ובאמת גם בעל ההגדה אומר את זה במילים שלו, עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו במצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים, נקודה. לא, הרבה אנשים שואלים את השאלה הזאת ועונים המון המון תשובות. התשובה לדעתי העיקרית היא שהכוונה היא זו, לא מדברים עכשיו על המציאות, אלא אומרים, תדע לך, היציאה הזו לא התייחסה אל אבותינו, אלא התייחסה אלינו. כמו שכשהמן רצה להרוג אותנו, הוא לא רצה להרוג את הגויים, את היהודים שהיו אז, אלא רוצה להרוג את כל היהודים וכל הדורות כולם. כשהקדוש ברוך הוא הציל את עם ישראל במצרים, ומאמן, הוא לא הציל רק את היהודים שהיו בשושן או בכל מדינות אחשוורוש, אלא הוא הציל את כל היהודים וכל ההיסטוריה. גם יציאת מצרים מתייחסת לכל היהודים וכל ההיסטוריה כולם. זה יחס כללי לכל היהודים כולם לדורות, והרי אנו ובנינו ובני בנינו שיודעים עוד לפרעה במצרים, זה בתופעות. כך אני מציע. ולכן, כיוון שהדבר הזה הוא הדבר הכי משמעותי שיש בחיים שלנו, לכן אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. דהיינו, הסיפור הוא לא רק להביא אינפורמציה יבשה או של עובדות שלא ידועות למישהו, כי אם זה היה כך, לא היה טעם לספר למי שכבר יודע, אלא לכל מי שיודע, יש לו עוד תמיד להעמיק עוד ולראות ולתפוס עוד, כי בלילה הזה אנחנו חוזרים לחדש את המפגש עם הקדוש ברוך הוא שהיה ביציאת מצרים. וכל המרבה לספר, כיוון שהדבר הזה הוא נושא מאוד מאוד משמעותי, כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. בעניין הזה כתוב במחילתא ונפסק ברמב"ם בשולחן ערוך שמצווה לספר ביציאת מצרים כל הלילה.
מה יש כבר לספר?
יש המון, אני חושב שיש הרבה מאוד לספר. אני בדרך כלל לא מספיק, בדרך כלל אני לא מספיק לגמור את הסוגיה ולבד אותה היטב, אבל אם אדם נגמר לו אז נגמר לו. אבל כל המרפא לספר מצרים הרי זה משובח, ועד שתחטפנו שינה. זאת אומרת, אם אדם הגיע כבר למצב שהוא מספר בלחץ, במאמץ, זה כבר לא נעיין. סיפור צריך להיות מלא חדווה ומלא שמחה ומלא אהבה. מעשה ברב לזר ברב ישוע פה הולך בעל ההגדה מכאן כמה וכמה קטעים לדבר על דיני סיפור יציאת מצרים, שבילדותי שאלתי את אבא שלי למה הולך כל כך הרבה מההגדה על ההלכות איך לספר. ואבא שלי ענה לי על סמך סיפור. רב זלמה לוולוז'ינר היה תלמיד של הגר"א, אח של רב חיים מוולוז'ינר, והיה לו מנהג כזה, כל דבר שהוא היה עושה, היה לומד קודם את ההלכות שלו. פעם אחת הוא היה באמצע סעודה, ואשתו קראה לו בדחיפות ללכת לאיזה מקום. אז הוא הוציא מהארון שולחנו ערוך הלכות ברכת המזון, להתחיל ללמוד, נברך. אז היא אומרת לו, אנחנו ממהרים. אבל תיזהרי, הלכות התרת נדרים יותר ארוך. אם קודם יעשה התרת נדרים, צריך הלכות התרת נדרים יותר ארוך.
מה היית עושה?
הלכות התרת נדרים יותר ארוך. אבל אני חושב שבעל ההגדה לא סתם מביא את ההלכות האלה, אלא הוא רוצה להדריך את המספר, את אבי המשפחה שיושב בבית ומספר ביציאת מצרים, איך לספר. ולכן הוא לא הביא סתם הלכות, אלא הביא הלכות כאלה שקשורות לשאלה איך מספרים ביציאת מצרים.
אתה דלג על זה?
לא. מעשה ברב לזר ורב ישוע ורב לזר בן עזריה ורב עקיבא ורב טרפון שהיו מסובים בבני ברק והיו מספרים יציאת מצרים כל אותו הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו הגיע הזמן קריאת פרשת שחרית. סיפור יציאת מצרים צריך להיות מלא חוויה ומלא טעם באופן כזה שלא לא, 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 כאילו לא ירגישו שהזמן עובר.
אבל הרגע אמרנו שאפשר לדלג, אז למה לא לדלג על החלק הזה?
אתה שואל לי בליל פסח
אפשר לדלג? כן.
חשבת שואל לי אם עכשיו אפשר לדלג? אפשר לדלג.
כי יש מצבים כאלה שאין
לך... אפשר לדלג, לא יודע, ודאי אפשר לדלג.
שוב הדעת של הציבור.
כן, אבל כל ההגדה זה לא כזה חובה, לא...
לא,
לא,
לא, לא, לא, לא, לא, יש לנו נוסח הגדה, יש לנו שאתה ספר מציאת מצרים. השאלה היא כמה זמן יש לבן אדם, כמה זמן הילדים שלו ערים, וכמה זמן נכון להשקיע, לשבת ולספר רב לזר רב ישוע ולראות לו תמונה של התנאים, זה בזבוז זמן. זה לא הנושא של הלילה הזה.
איפה הנקודות, סליחה שאני אומר את זה, הנקודות ההכרחיות של ההגדה?
אני חושב ש...
אם יש לי רבע שעה לספר, זה מה שאני
צריך. אני חושב שעבדים היינו לפרעה במצרים, לא, תלוי באיזה גילים אתה מדבר, אבל הסיפור הפשוט זה עבדים היינו לפרעה במצרים, ואחר כך לעבור ל...
אבל יוצאים
מהשם
לגבי...
מתחילה...
כן. לא, זה כבר גיל יותר מוגר, אתה לא יכול לילדים קטנים לדבר על...
לא, לא מדבר על ילדים קטנים, מדבר על בן אדם.
אז כן, עוד מתי אנחנו נגיע. יש ליציאת מצרים שתי, לסיפור של מצרים יש שתי מערכות, אבל עוד נגיע. עכשיו הוא אומר לך, אמר רבי אליעזר בן עזריה, הרי אני כבן שני 70 שנה ולא זכיתי שתיים ליציאת מצרים בלילות. פה לא מדברים על סיפור יציאת מצרים של ליל פסח, אלא על זה שכל לילה צריכים להזכיר את יציאת מצרים. וזה דבר מרכזי מאוד, עד כדי כך שכל יום וכל לילה צריכים להזכיר את זה. כי הוא בא להגיד לך, תדע לך כמה הדבר הזה חשוב, כמה הדבר הזה מרכזי, תגיד לילדים שלך שהדבר הזה הוא יסוד היהדות. אנחנו, אין, כמו שאנחנו אומרים על ייחוד השם כל יום וכל לילה, וכל אחד מבין שייחוד השם זה יסוד היהדות ממש, באותו אופן יציאת מצרים היא לא פחות חשובה, כי זה נקודת החיבור בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. שאינו למען תזכור את זה לך בזרעי כל
מיני חייך. מה תזכור
לא זכה שאתה אמרו? לא זכה, כנאי, לא הצליח להביא ראיה לזה שאכן, להכריע בציבור, בין החכמים, שיציאת מצרים חייבים להגיד גם בלילה.
לפי מה שהרב אומר שהיה לי מסברה, אז למה לא יצא שכנע מסברה שלו?
לא הצליח.
הוא שייחוד השם.
אבל הרב בן זומן דווקא הצליח עם איזה דרשה פשוטה.
לא יודע. אולי צריך להביא גם דרשה, אני לא יודע. מה אתה אומר?
ייחוד השם.
ייחוד השם אומרים כל לילה, ודאי.
אם זה ביסודי, ייחוד
השם. אז זה הדיון, זה מה שכתוב פה. לכן הוא אומר, חסה דבר אחד, וחכמים אומרים, מצד אחד וחכמים לא כתוב שלא לא קוראים בלילה, אבל מצד שני כתוב בהם צד אחר כמה זה מרכזי, שהרי ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח, פירושו שגם כשתהיה גאולה שלמה, עדיין אנחנו נספר מציאת מצרים. תראה, משתי הדעות, כמה ציפור מציאת מצרים הוא מרכזי וחשוב ומשמעותי ביהדות.
לא? אני כבנג'ימודו.
שאלתי באותו יום על היום הולדת?
לא, מה זה כבנג'ימודו?
כי לא באותו יום של היום הולדת. אולי הוא היה 69, אולי 71, לא יודע. מה אתה אגיד, היום, הרי אני כבן 71 ושלושה חודשים וארבעה ימים.
מה עם המדרש שלו
שהוא היה כי... אז אתה יודע את המדרש, גמרא, אין הבדל לבחינת זה. אתה יודע את הגמרא, למה אתה שואל?
כן, אבל הגמרא זה אותו דור, למה שהגמרא
כאילו זה יפה? ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעם ישראל את זה ברכות התורה. כיוון שהוא הולך להזכיר פסוקים, דרך חז"ל במדרשים, בדרשות של החז"ל, היה להתחיל עם שבח על התורה. כמו שדומה לרעיון של ברכת התורה, ברוך המקום זה כינוי הקדוש ברוך הוא, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעם ישראל, ברוך הוא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. יש ארבע פרשויות בתורה של סיפור יציאת מצרים, שכל אחת מהן כתובה בצורה שונה, והיא מלמדת על ארבעה אופנים שיש ילדים ששואלים על יציאת מצרים, שפונים יציאת מצרים, ואיך מספרים להם. ואמרתי כבר קודם.
לא נצרח, ברוך המקום, ברוך הוא.
זה ברכת התורה. וחז"ל נתנו הרבה מקומות את זה במדרשים, שמתחילים להזכיר פסוקים, הדרשן, אז הוא היה משבח את השם על זה שהוא נתן לנו תורה, והנה הפסוקים של התורה.
אבל
התשובה
שאומרים את זה, ברוך המקום, מספיק, לא צריך להגיד, למה צריך גם להגיד ברוך הוא?
אתה רוצה לחסוך בברכות? צריך 100 ברכות בכל יום. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם, אחד רשע ואחד תם, אחד שאני יודע לשאול. אחד, חכם, מה הוא אומר? חכם הוא מי שיודע את הסיפור בעצם, והוא שואל שאלה של עומק, הוא לא שואל שאלה של פרטים. והוא שואל מה התוכן של כל העידות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. וכתוב בתורה שמספרים, ויצווה לה השם אלוקינו, ועונים לו, ואמרת לי בנך, ועבדים היינו לפרעה במצרים, ולכן הוא לא כותב פה את הנוסח הזה, כי אמרנו אותו לפני כמה דקות, אלא הוא אומר, תספר לו את הכל עד הפרטים הכי קטנים. כי הוא יש לך, זכית לילד טוב ששואל את השאלה בצורה נכונה ומעוניין לדעת ורוצה לדעת ויש לו גם התחלות, אתה לא צריך להתחיל איתו מאלף בית אלא הוא כבר יודע את הכל, אז ספר לו את כל הסיפור כולו עם כל הפרטים שלו עד ההלכה האחרונה שיש בליל פסח, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. ולא חלילה שמתחילים שם, אלא שאחרי קורבן פסח, בדרך כלל אחרי אכילת בשר אוכלים מנה אחרונה, אוכלים פירות או קומפוט או גלידה, בליל פסח לא מביאים קומפות אחרי בשר, אחרי האפיקומן, אחרי הבשר. המילה אפיקומן נהייתה שם למצע שאנחנו אוכלים בסוף הערב.
אבל אני אוהבים הפטרה, להוסיף?
הפטרה זה לסיים. לא מסיימים אחרי הקורבן פסח באפיקומן, בתביאו ממתקים.
מה זה, איזה הוא עתק למצע?
ככה קורא לזה.
חלש מאוד, לא?
אתה יכול לא לקרוא לזה ככה.
כן, אבל...
רשם...
אבל זה לא השאלה שלה, השאלה
שאפשר
לאכול אחרי
המקומה. לא, הדין הזה כתוב בגמרא שאסור לאכול אחרי המצה גם.
אחרי המצה? ושהמצה הזה טעם...
מאותו סיבה, לא, זה לא... כיוון שהמצה הזה היא זכר לקורבן פסח, אז אנחנו רוצים לבטא את זה, שאחרי זה אנחנו לא אוכלים. כתוב בפרשת בו שיש אחד מהילדים, אחד מהצורות שהבנים שואלים, זה מה העבודה הזאת לכם? בשאלה של הילד ששואל את השאלה הזאת, רואים, קודם כל שהוא רואה את זה בחינת עבודה, בחינת מאמץ וקושי, ודבר שני שהוא אומר לכם, אתם עובדים ולא אני. הנוסח הזה של השאלה, לפי שהוציא לכם ולא לא, לפי שהוציא עצמו מני הכלל, כפר בעיקר. זה נקרא כפירה בעיקר. אמנם יש פה דרוש, אבל הפשט הפשוט הוא בגלל שהוא בלשונו אומר העבודה הזאת לכם, הוא בעצם אומר, אני לא שותף לעניין.
זה גם החכם אמר.
לא, החכם לא אומר לכם. החכם אומר, שים לב להבדל. החכם אומר, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה ה' אלוקינו אתכם, הכוונה את הדור הקודם, שציווה אתכם להעביר לנו. ודאי מגיע במסורת, אבל מה העבודה הזאת לכם לא מתייחס לציווי, אלא מתייחס לעשייה. ולכן דור שהוא לא מתכוון לעבוד. ולכן, תגיד לו, תקשיב טוב, יציאת מצרים הייתה תלויה בזה שיהודים הצטרפו לעניין. אמנם לא היה תלוי בדרגה, אפילו לא שהם היו עובדי עבודה זרה, אז גם הם קיבלו יציאת מצרים. אבל לא ייתכן שאדם יעמוד מהצד ויגיד, אני לא מעוניין בזה, ויגלו אותו בכוח. ולכן, אף אתה הקעת שילה ואמור לו, ועבור זה עשה השני בצאתי במצרים, לי ולא לו, אילו היה שם לא היה לי גם. אבל אין הכוונה, חלילה, חלילה, להישאר בתשובה הזאת. והרי כל חז"ל הבינו וידעו שבעל ההגדה יודע את החומש, ויודע שעל השאלה מה העבודה הזאת לכם, כתוב בתורה שעונים, לספר ביציאת מצרים. בכל זה כעד הוציאה לו השם מצרים, לא, זה לא כתוב שם. יש פה, אני אבוא לך. לא, זה לא שם. לא, זה לא בקדש לכל בחור.
איך?
זה לא בקדש לכל בחור.
זה היה כלבי אחד.
לא, מה עבודה זאת לכם כתוב שם? לא, ואמרתם, זבח פסח הוא להשם שפסח הבתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים ואת בתינו יציל. זאת אומרת, גם לילד מספרים, אבל חייבים, אין היצע, חייבים להבין שיש מימד של התחייבות שאדם צריך להתחייב, אם הוא רוצה להיות חלק מהסיפור. מי שבא ואומר, תשריב, אני נמצא בחוץ, שכנע אותי להיכנס, אל תשקיע בו מאמץ. אם זה לא עובד ככה. אם אתה רוצה להיכנס, תבוא. אחרי שתיכנס אנחנו נוכל לספר לך ולהגיד לך הרבה דברים. אני חושב שההנחה שלי היא על מה היא בנויה, שלא יעלה על הדעת שבעל ההגדה לא חשב או העלה בדעתו את האפשרות הזאת שאנשים קוראים את ההגדה ולא יודעים את הפסוקים. אז ממנו הוא לא צריך להגיד שעונים לו, אלא רק לדייק פן מסוים בתשובה. תם מה הוא אומר, מה זאת? התם הוא יצור שעומד מול העובדות ותמיה. הוא לא מבין אותם. הוא שואל, מה זאת? ואמרת אליו, כמו שכתוב בתורה, בכל זה כעת הוציאה לו השם ממצרים, בבית עבדים. תתחיל לספר. מה?
זו התשובה של הרשע?
כן. לא. זו התשובה של התם. זו התשובה של התם.
בפסוקים.
לא, לא, זו התשובה של התם.
לא מתחילת מה השאלה ומה התשובה של
התם. התם רואה דברים מוזרים, הוא שואל, מה זה?
מה זה? מה זה?
מה עושים? למה לא נותנים לי לאכול עכשיו? למה אוכלים, למה יש קידוש לכולם? הוא שואל שאלות של מה? רומי שאמר פעם בתור וורט, אני לא חושב שמה את זה בשביל מישהו, שהעבודה העיקרית של דל סדר, לקחת את מי שאינו יודע לשאול, ולעשות אותו לתם. זה בדיחה, אבל הכוונה היא לעורר איזשהו עניין, למרות שיש סיפור יצאת עזריים גם למבוגרים, אפילו כולנו חכמים וכו', עדיין לא, עדיין זה ברור שעיקר סיפור יצאת עזריים זה לילד קטן ששואל, מה זאת? ואם יש לך ילד שאינו יודע לשאול, שהוא קטן יותר, שאינו יודע לשאול, אז אל תפתח לו. כך כתוב בפרשת בו, גם זה מופיע בתפילין. שם המקום היחידי שמופיע לא רק כתשובה לשאלה, אלא כפנייה לילד. אבל זה מדבר במקרה שהילד לא שואל, אז אתה צריך לספר לו שאמר, והגעת ממך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי, וצאתי במצרים.
כמה התשובה היא ספציפית בחוזק יד השם? איך
היא
מתקשרת
לרעיון של פסח? אני לא חושב ש... אני, לפחות לפי הדרשה של חז"ל, שדורשים את זה על תם, אני לא חושב שיש משהו מיוחד בתשובה הזאת יותר בתשובות אחרות, מאשר עבדים היינו לפרעה במצרים. אני חושב שהשאלה של התם היא מה נשתנה. התם שאל מה נשתנה, עבדים לא, עבדים היינו.
אז מה זה התשובה פה?
אותו סיפור, כתוב בתורה באופנים שונים. אני באמת שואל, פשט בפסוק, הפשט בפסוק שהוא לא מדבר, הפשט בפסוק, ארבעת הפרשיות האלה נאמרו על ארבעה מצוות שונות, בארבעה מצבים שונים. שאינו ידע לשאול, נאמר בליל פסח, תם נאמר על פדיון הבן או פדיון פתח חמור, שזה באמת התשובה, השאלה היחידה שאין יכול לשאול זה מה זאת, ואילו הרשע מדבר על קורבן פסח, ולכן זה נקרא, זה לא רשע דווקא, אלא, לכן השאלה היא מה העבודה הזאת לכם, ואילו החכם שואל באמצע השנה בכלל, לא זה כבליל פסח, הוא שואל, אבא, מה זה התורה כולה? מה זה היהדות? מה הקטע בכל הסיפור הזה?
החכם שואל?
כן.
זה
הפשט
בתורה.
כן, כן. הפסוקים. יכול מראש חודש. מתי הזמן שמספרים יציאת מצרים? זה ודאי, בעל ההגדה לא התכוון להגיד לך את ההלכה הזאת, כי השאלה אם ראש חודש או לא היא כבר לא רלוונטית למי שיושב בליל הסדר ומספר. כבר הגענו לליל הסדר. אלא הוא בא להגיד לך את המסקנה, קודם כל, אולי יש ערך גם לזה שחשבנו שחודש שלהם מספרים, אבל בעיקר הוא רוצה להגיע למסקנה. אם היום הוא יכול מבעוד יום בזמן הקרבת קורבן פסח, תלמוד לומר בעבור זה בשעת האכילה. בעבור זה לא אמרתם בשעה שיש פסח, מצה ומרור מונחים לפניך. המילה פסח נשבטה מהאגדות שלנו כי אין לפנינו פסח, אבל בקור של חז"ל זה המקור. בשעה שיש פסח מצה ומרור מונחים לפניך, והכוונה היא, אם תשאל האם לחנך את הילד ולספר לו על יציאת מצרים דרך העובדה שהולכים לבית המקדש להקריב קורבן להשם, התשובה היא לא, דרך הסעודה שיושבים ביחד ואוכלים. בסעודה שאוכלים ונהנים ביחד, זה הזמן והמקום לספר ביציאת מצרים. נכון, יהודה? כן, סיימנו את כל ההלכות שבעל ההגדה בחר להביא, שהם נועדו כדי להדריך אותנו איך לספר ביציאת מצרים. מכאן נראה לי פשוט, ויש פה עוד משמעות בעניין הזה, שדרך הסיפור הוא דרך המצוות של פסח, שגם זה נקבע. בשעה שיש פסח מצא אמרו נוכל לפניך, שהמצוות בדל הסדר נועדו כדי להזכיר את יציאת מצרים, ולכן הדרך היא להסביר לילד מהם המצוות שעושים בלילה הזה. זהו, עד כאן ההקדמה. עכשיו, יש בחז"ל, בשנה במסכת פסחים, שם כתוב הלכה בנוגע לסיפור יציאת מצרים, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זאת אומרת, סיפור יציאת מצרים הוא סיפור, חייב להיות סיפור, שמתחיל בגנות הקנה במצב קשה, ומסיים בשבח במצב של רווחה. ונחלקו רב ושמואל איך מקיימים, מה פירוש המילים מתחיל בגנות ומסיים בשבח, או במילים אחרות, מהו עיקר סיפור יציאת מצרים? האם עיקר סיפור יציאת מצרים הוא הסיפור של היינו עבדים במצרים ויצאנו משם ונגאלנו? זה אפשרות אחת. או הקדוש ברוך הוא בחר בנו והביא אותנו לפניו, היינו פעם רחוקים ממנו והתקרבנו על ידי יציאת מצרים להיות עבדים שלו, להיות עם, עם שלו, נאמנים לו וכו'.
התשובה לא ברורה, שזה השבח, שצריך להקדים את, את הגנות כאילו רק בשביל להגדיל את השבח?
אני לא חושב, השאלה היא לא, זה ברור שמתחילים בגנות, אולי בגלל לסיבה שאתה אומר. אבל לא זו השאלה. השאלה היא לא זו, אלא השאלה היא, מה עיקר הסיפור של ליל פסח? האם עיקר הסיפור של ליל פסח הוא הסיפור של היינו עבדים? למה? לא משנה למה. עובדה שהיינו עבדים, והקדוש ברוך הוא גאל אותנו והוציא אותנו ממצרים, זה סיפור אחד. הסיפור השני, הקדוש ברוך הוא לקח אותנו, ועשה מאיתנו עם השם.
אבל יש הבדל אולי בין מה הסיפור לבין מה המסר. כי בשביל לתת את המסר, צריך לספר את הסיפור שיש
בו... ברור שצריכים לספר גם את הסיפור על יציאת מצרים. אי אפשר לספר רק שמתחילה עובדה עבודה זרה היום בתנו, עכשיו קרבנו מקום לעבודתו. אבל השאלה היא שוב, איפה נמצא נקודת התורף של הסיפור? האם נקודת התורף נמצאת ב...
הקדוש ברוך הוא גאל אותנו, וזה המסר החיובי, על רקע...
זה, מה שאתה אומר זה דעתו של שמואל. מה שאתה אומר זה דעתו של שמואל. אבל רב אומר לא ככה.
שמה, שזה זמן לספר דברים רעים?
לא, עוד פעם, הנושא הוא לא מתחיל בגנות. זה שצריכים להתחיל בגנות זה פשוט שמתחילים בגנות. המשנה כן אומרת את זה, אבל זה די מובן. שמתחיל את הסיפור מההתחלה, אבל השאלה היא מהו הסיפור? הסיפור הוא עכשיו קבענו המקום לעבודתו, או הסיפור ויצאנו השם אלוקינו משם? הסיפור הוא יצירת עם ישראל, יום הולדת את עם ישראל, או הגאולה ממצרים.
זה לא
היינו הך? לא. אני יכול לכל עיד לספר את הסיפור, בלי להתייחס בכלל לעובדה שאני אינו עם השם. להגיד, היינו עבדים במצרים, ויצאנו משם, ואנחנו משבחים את השם, ומודים לו, וכו'.
אבל אין צד מאוד, מאוד גדול להבין את זה, שעצם העובדה שהשם מוציא אותנו משם, אז בזה בעצם הוא ישרר את הקשר שלו איתנו?
לא אמרתי שלא, אבל השאלה היא...
השאלה היא מה שאיר אותנו שם?
אני לא חושב שהוויכוח בין רבי שמואל זה מה היה. הוויכוח בין רבי שמואל, מהו עיקר הסיפור? איך לספר את הסיפור? האם לספר את הסיפור בצורה כזאת שעבדים היינו לפרעה במצרים ויצאנו השם משם? זהו, מישהו רוצה להסיק מזה, השכלות נוספות יכול. או שהסיפור הוא סיפור ההיווצרות של עם ישראל. זה שתי סיפורים שונים, שהם קשורים אחד לשני, יש ביניהם קשר. ואומר הריף, ורבי יוחננאל, והעידנה עבדינן כתרבייל. אנחנו מספרים את שתי הסיפורים, גם את הסיפור של עבדים היינו לפרעה במצרים, וגם את הסיפור של התחילה עבודה עבודה זרה ביובתנו. זאת אומרת, לא רק, בוודאי שמספרים את שתיהם, כי לא יעלה על הדעת שלא יספרו על יציאת מצרים בליל פסח, אבל כשמספרים את זה בנפרד, זאת אומרת, אנחנו רוצים ליצור את התחושה שזה עיקר הסיפור, ואחר כך ליצור תחושה שזה עיקר הסיפור.
אבל אם היווצרות עם ישראל לא הייתה שם, אז היכן הייתה היווצרות עם ישראל?
לא יודע. עוד הפעם, עוד הפעם, זאת לא השאלה מתי זה היה. לא אכפת לי שתגיד זה גם היה בליל פסח, ואני לא בטוח שמי שחושב אחרת, שמישהו אומר בתחילה עובדי עוזר היותנו חושב שהיה התערבות איתה בליל פסח. לא זה הנושא. הנושא הוא, האם עיקר המשמעות של הסיפור של יציאת מצרים הוא הסיפור הזה או הסיפור הזה? ובוא נראה שיש הבדל תאומי בין שתי הסיפורים. כי כשמתחילים לספר עבדים היו לפרעה במצרים, אנחנו לא עסוקים בכלל בשאלה למה נהיינו עבדים. היינו עבדים, והשם גאל אותנו. ובוודאי אנחנו לא מזכירים שם את זה שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו להיות עבדים. ואילו פה אנחנו כן מזכירים, שנאמר ביום ירושע אל כל העם, כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנער ישוע אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ואיקח, אני, אומר הקדוש ברוך הוא, לקחתי את אברהם אבינו מעבר הנער, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרו, ואתן לו את יצחק, ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו את הר סיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים, כמעט כתוב פה, והורדתי את יעקב ובניו למצרים. לאמור, הגישה שמתחילה עבודה ובזר היום אותנו מסתכלת גם על גלות מצרים כחלק מהסיפור שנועד בשביל למטרה שקיבלנו המקום לעבוד אותו. אלה הם שתי הסיפורים. רק כאן המקום להעיר, כאן המקום להעיר, ובזה נסיים, שבעל ההגדה החליט החלטה מאוד מאוד מעניינת, מרחיקת לכת הייתי אומר, לא להזכיר את משה רבינו בהגדה של פסח. ואיפה, לא שצריך אוויר היה שזה בדווקא, כי זה צועק לשמיים, אבל מי שרוצה, הפסוק פה ביהושע, ויעקב ובניו ירדו מצרים, הוא מעתיק מספר יהושע, ופה הוא מפסיק להעתיק. מה כתוב בפסוק הבא בספר יהושע? וישלח את משה ואת אהרון. מה?
איזה פסוק זה כתוב?
ויעקב ובניו ירדו מצרים, וישלח את משה ואת אהרון להוציא אותם מצרים. זאת אומרת, במילים אחרות, בעל הגדה הגיע עד הרגע שהוא מזכיר את משה רבינו, ושם הוא הפסיק.
מה הסביר?
מה כתוב אחרי
שהקדוש הוא רוצה אותנו, הוא הולך לזה לאט לאט, אבל הוא הגיע לזה שם עוד מעט. ברוך שומר את תורתו לישראל, ברוך הוא, שהקדוש הוא חישב את הקץ, הוא הוציא אותנו ממצרים. אבל הוא לא רוצה להזכיר את משה, בסיבה פשוטה, כי הלילה הזה אנחנו עסוקים בשבחו של השם, ובהידבקות שלנו לקדוש ברוך הוא, ובאהבה שלו אלינו. ואין מקום, אני הזכרתי את השבוע שעבר, תראו את שני ההפכים, את מגילת אסתר שבה לא מזכירים את הקדוש ברוך הוא, ואת הגדה של פסח שלא מזכיר את משה רבנו. זה שני הפכים.
לא הבנתי, למה לא
מזכיר אותו? כי אנחנו, הלילה הזה זה לילה של התגלות אלוקית, ואנחנו רוצים גם ליצור את המפגש ביני לבין...
מה זה מפריע שתזכיר אותו,
ההתגלות האלוקית? אין, אנחנו לא פועלים, לא מתייחסים לאנשים שהם שליחים שלו, אנחנו מתייחסים ישר למקור. זה הרעיון של זה.
באמת משה לא עשה שם שום דבר.
לא עשה, אני בטוח שאם הייתם מספר את הסיפור באופן כללי, הייתם מזכיר אותו. כנראה שהוא כן עשה משהו.
בוודאי, המנהיגה, אבל...
אני חושב שזה הכוונה. לעומת ליל... לעומת פורים, שבו כיוון שהקדוש ברוך הוא לא היה נוכח ולא הייתה התגלות, אז אנחנו לא מזכירים את השם שלו, רק עסוקים בבני אדם.
יש מחלוקות על מי כתב את ההגדה, או ש...
לא ידוע לנו. לא ידוע לנו, ולא יודע למה זה חשוב.
זה בתקופת התנאים?
אולי חשוב.
כנראה שלא.
לפני?
מה? אחרי. מה?
זה חשוב.
שנדע מכי...
ככל
שאפשר
לדעת,
הוא כתב
את
הגדה
הזאת.
לא
משנה. אבל מה
נענשו
ישראל שהם
יבואים
ישראל
בכל הארץ?
אתה רואה
ששואלים שאלות?
הנה, מי אמר שאלות האלה? על מה אנחנו יודעים
שואלים? אני שיפץ חושב שזה...
שזה התקופת התנאים או משהו אחר?
אחרי. זה הייתה שליחות.
מה?
אני חושב שזה לא עונש.
לא עונש? עבודה כזו קשה.
זה קור איתו. זה קור איתור.
קור איתור כזה...
זה טירונות.
עברי.
אני חושב שיש תפקיד קשה, זה קור איתור כזה.